בסדר של אושפיזין יש מחלוקת, מנהגים שונים. יש מנהגים שזה אברהם יצחק יעקב, ואז יוסף, משה ואהרון, ודוד בסוף, ויש כאלה שעושים טיפה אחרת, אברהם יצחק יעקב, ואז משה אהרון ויוסף ודוד בסוף. השאלה אם יוסף לפני משה ואהרון או אחרי, מנהגים שונים בדבר, אז יש, כל אחד יירח בסוכה שלו מישהו אחר, אבל עכשיו היום השביעי זה עוד פעם יום של אחדות, דוד המלך איתנו, ואנחנו לומדים מדוד המלך. דוד המלך נתן לנו מתנה גדולה את ספר תהילים, ובדיוק אתמול, כמה ימים ראיתי משהו בשם האדמו"ר מתולדות אהרון, שאומר שכדאי להגיד קצת פרקי תהילים כל יום. זה כמו קופת חיסכון כזאת, שיש למישהו כמה שקלים מיותרים, הוא שם בקופה, מפקיד בבנק, ואז מתישהו כשהוא רוצה לתת צ'ק, אז יש כסף בקופה, הוא כל יום שם כמה שקלים, מדי פעם הוא נותן צ'ק ויש כסף בקופה, הכל בסדר. ככה גם פרקי תהילים, כל יום צריך לצבור קצת, לאסוף בצד, שיהיה פרקי תהילים, שיש לאדם צרה, וטוב כבר פרקי תהילים מוכנים לעת מצוא. טוב, יש הרבה מה לדבר על הושענא רבה, אבל קרא לכם שיעור על הושענא רבה, ואנחנו בעצם רוצים לדבר על, קצת על מגילת קהלת, מה המסר שלה, ובאופן כללי, למה נהגו אשכנזים לקרוא אותה בסוכות, ואחרי שנדבר על זה, אז אנחנו טיפה, ניקח פסוק אחד מקהלת, וטיפה נדבר עליו, ננסה להבין אותו, בעזרת השם. טוב, אז ככה נוהגים אשכנזים לקרוא מגילה, לקרוא את חמש מגילות מהלך השנה. כל עם ישראל קוראת מגילת איכה בתשעה באב, מגילת עשר בפורים. אשכנזים נהגו גם לקרוא את, בכל אחד מהרגלים, עוד מגילה. בפורים, בשבועות, את מגילת רות, מאוד מתאים, התקופה של קציר חיטים, התקופה של קציר חיטים ועניין של גירות, קבלת עול תורה. בפסח, עניין של שיר השירים, והחיבור בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, החתונה הגדולה. ובסוכות קוראים את מגילת קהלת. למה? כן, קראנו את קהלת בחג ראשון, כי קוראים את זה בשבת חול המועד. השנה, חג ראשון יוצא בשבת, ולכן, בגלל שחג ראשון הייתה בשבת, כבר קראנו בו את מגילת רות, ואת מגילת קהלת, סליחה, וכן, כל הנושא הזה שקריאת מגילות, הוא מנהג אשכנזי. במקור, יש ספרדים שימצאו, סך הכל זה נחמד. אצלנו ביישוב, יישוב מעורב, יש בו גם אשכנזים, גם ספרדים, בית כנסת אחד, אז עשינו, יש שני מניינים, עשינו מניין עם, מניין בלי, והספרדים נורא שמחו לשמוע מגילת קהלת. זה נורא נורא כדאי פעם בשנה לשמוע קהלת. למה אנחנו קוראים? והמסר של קהלת הוא בעצם מסר נורא נורא קשה, עצוב, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, כאילו, יאללה, אין לך בשביל מה להשקיע. כל העולם הזה הבל הבלים, העולם הזה הוא סתם, הוא חבל על הזמן. אומר שלמה המלך, ניסיתי הכל, עשיתי הכל, עברתי בעולם הזה, כל מה שיש לעולם הזה להציע, אומר שלמה המלך, עשיתי, וזה לא זה. לשמחה מה זו עושה. עכשיו, סוכות זה זמן של שמחה. חג הסוכות זה זמן שמחתנו. העונק, באופן כללי, עם ישראל נמצא במציאות של שמחה. העולם כולו, כלומר, זה חג העשי. כל אחד אוסף הבית את כל מה שהוא צבר, את כל העושר שלו, את כל הנכסים, ובעצם אנחנו נמצאים בשמחה בחג, בתקופה הזאת, בחג הסוכות, ואת מה פתאום לקרוא מגילת קהלת? זה נשמע ממש התנגשות. אנחנו אמורים לשמוח בחג סוכות. הנציב מסביר שפירוש המילה חג זה מלשון חגיגה, ריקודים. חג זה תנועה מעגלית, רוקדים במעגל, והנציב מסביר שיש מצווה לרקוד, בחג סוכות, מצווה לרקוד. סוכה ולולב לעם סגולה, יש מצווה לרקוד, ריקודים, ויש מצווה לשמוח. מה פתאום קוראים את מגילת קהלת? אז יש בזה שתי גישות. גישה אחת, מייצג המגן אברהם ורב צדוק מלובלין, נקרא עוד מעט את המקורות, גישה שנייה של הלבוש. המגן אברהם זה מופיע פה כבר בדף המקורות, תודה למי שפתחה. המגן אברהם כותב, בסוכות קוראים את מגילת קהלת, מפני שהם ימי שמחה, וכתוב בקהלת ולשמחה מה זו עושה. עכשיו זה זמן של שמחה, סוכות זה זמן של שמחה, אז תדע לך שאין לך באמת למה לשמוח. כאילו, מה תרוויח? שיש לך עוד תמרים? תמרים טריות? בסדר, זה נגמר, מה יוצא מזה? אספת הרבה ענבים ועכשיו אתה מכין צימוקים ויין, מה יישאר מזה? בינינו יין, כאילו, זה כיף, זה טעם שעובר, זה לא נשאר עם זמן שלא זמן. כאילו לשמחה מה זו עושה. בכיוון הזה גם הולך רבי צדוק, אני מדלג מקור אחד קדימה, רבי צדוק אומר, שמעתי זה לכן קוראים אותו בסוכות, לא מפני שמהביל שמחת עולם הזה, כלומר זה לא שאני אמור לצאת מדוכה ועצוב מכהלת, אלא הפוך, שממנו ניקח תוקף בעיקר השמחה האמיתית, על ידי הבלת כל מיני עולם הזה, רק זה חלקי מכל עמלי. כלומר, אני אמור לצאת מחג סוכות, עם איזשהו מסר, חג סוכות, וקריאת מגילת כהלת באה להגיד, תשמע, סוכות זה חג עם הרבה הרבה פירות, ושפע, ויין, וענבים, ותימוקים, ותמרים, המון המון שפע בעונה הזאת, שים את הכל בצד, זה לא זה. עזוב את זה, זה לא זה. עזוב את שאני העולם הזה, שמח אך ורק בענייני רוחניות. שמח בזה שאתה בחלקו של הקדוש ברוך הוא, בזה תשמח. זו גישה אחת שבעצם נגיד ככה, הגישה הפסימית יותר, אומרת אין מה לשמח בענייני העולם הזה, מגן אברהם, רב צדוק, עזוב אותך העולם הזה, שמח בעולם הבא. אם יש שאלות תוך כדי, אפשר לשאול כמובן, את שאתה אני מדי פעם מסתכל, לא כל הזמן, אם יש שאלות אפשר גם לשאול בכל רם, חופשי. הלבוש לעומת זו, רבי מורדכי יפה, כותב גישה טיפה שונה. הוא לא אומר אל תשמח, הוא אומר רק שים לב לשמוח בחלקך. כלומר, תשמח, שמח גם בענייני העולם הזה, אבל תשמח במה שיש לך. אני קורא את לשון הלבוש, אומרים קהלת, אני מדלג שתי שורות, כי סוכות וזמן שמחתנו. בספר קהלת משבח ומזרז את הבריות שישמחו בחלקם, לא ירדיפו אחר ריבוי ממון, והנהנה ממה שיש לו מתנת אלוקים. יש משהו נפלא, מתנת אלוקים ולשמוח במה שיש לך. לא לרדוף אחרי ממון, אדם עשו כל הזמן במרדף אחרי ממון, יש משהו רמז מאוד מעניין שמביא הכלי יקר, שהאותיות של אני הן רודפות אחרי האותיות של כסף. המילה אני, עין נון יוד, האותיות שיש אחרי עין נון יוד, עין, אחר כך יש את האות פי, אחרי הנון יש את הסמך, אחרי היוד יש את האות כף, האותיות של אני, האותיות שרודפות אחרי אני זה כסף. כלומר, מי שעסוק במידף אחרי כסף הוא אני. בסדר? אני, האותיות שאחר כך זה כסף, זה האותיות שרודפות, ובעצם מי שעסוק במרדף אחרי כסף הוא אני. זה המסר. ואנחנו לא אמורים לעסוק כל הזמן במרדף אחרי כסף. הפוך, באיזשהו מקום, כשמי שעסוק במרדף אחרי כסף, אז הוא בעצם כל הזמן מרגיש שחסר לו, חסר לו, חסר לו, חסר לו. אדם שאין לו אוטו, חסר לו אוטו. אדם שיש לו אוטו, חסר לו בית. זאת אומרת, כל הזמן אדם עסוק בתחושת מה חסר לי, מה חסר לי, אומר הלבוש, תשמח בחלקך, תשמח בענייני עולם הזה, במה שיש לך, אל תרצה כל הזמן יותר ויותר. אני אתן לזה איזשהו ביטוי מאוד מעניין, רעיון מאוד מעניין, גם הוא כתוב בכלי יקר, במקום אחר. מה היה העונש של קין, אחרי שהוא הרג את הבל? העונש של קין היה להיות נע ונד. נע ונד תהיה בארץ. ומיד אחר כך כתוב שקין בונה עיר. איך זה מסתדר? נע ונד, בונה עיר. אם הוא אמור להיות נע ונד, אז מה פתאום הוא בונה עיר? נע ונד זה גלות, אתה זז, אתה לא נשאר במקום אחד, מה פתאום קין בונה עיר? אומר הכלי יקר, לא כתוב שהוא בנה עיר, כתוב שהוא בונה עיר. הוא כל הזמן עסוק בלבנות וזה הגלות שלו. כשאדם כל הזמן עסוק במרדף אחרי אני רוצה לבנות עוד בית ועוד חדר ועוד כמר לשפץ ולהחליף את הקרמיקה, ואיזה פה צריך לחדש, ואיזה צריך לעשות. אדם כל הזמן עסוק בלבנות, זה עצמו הגלות, זה עצמו נלובים. תשמח במה שיש לך, תשמח בחלקך. זה המסר של קהלת, תשמח במה שיש לך, עזוב אותך מהמרדף האינסופי אחרי עוד יד ועוד יד ועוד יד, יאללה, תהנה, תשמח במה שיש לך. אני קורא אותם את השורה האחרונה בלבוש, הנהנה ממה שיש לו, מתת אלוקימית, זה מתנה אלוקית, תשמח בחלקך. זה נכון בכסף שיש לך, זה נכון במעמד החברתי שיש לך, זה נכון במשפחה שלך, אם זה ההורים, אם זה בעל, אם זה אישה, ילדים, זה מה שהשם נתן לך, שמח בני בחלקך, שמח בחלקך, תשמח במה שיש, וכשאדם חי בתחושת שלווה כזאת, שמח במה שיש לו, זה אושר גדול, זה גם נורא חכם, זה נורא חכם להסתכל על מה שיש לך וליהנות מזה ולשמוח, ולא להסתכל כל הזמן על מה שאין לך. זו הסיבה שמי שרואה בחלום את מגילת קהלת, כתוב שהוא אמור לצפות לחוכמה. גמרא במסכת ברכות, אם אפשר טיפה לרדת בדף, ובעצם, שאנחנו, תודה רבה, הגמרא ברכות מביאה שמי שרואה קהלת בחלום, יצפה לחוכמה. זה כאילו ספר שהוא בעצם משדר חוכמה, ואת הפוקוס, במה אני אמור לשמח בעולם הזה. זה נכון מאוד כל הזמן, במיוחד השנה, שהאריות עוטפת אותנו מכל הכיוונים. כלומר, אני לא יודע מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים. אין לי מושג אם יהיה לי עבודה בעוד שבוע, שבועיים. אני אלך לעבודה, לא אלך לעבודה. השיעורים ימשיכו להיות בזום, לא ימשיכו, אין לי, לא יהיה, מה, איפה. אנחנו כל כך עטופים באריות, ומי שנרשמה ללימודים, אז יתחילו, לא יתחילו, יהיה, לא יהיה, יהיה בזום, יהיה מקוון, נלמד משהו, נצא עם תואר, תואר בהתכתבות, מה הולך להיות לנו? אנחנו עטופים באריות, והרבה מאוד אנשים שנמצאים במשהו מטלטל, נשברים. הם לא מסוגלים לסמוך במה שיש להם. אומר לנו קהלת, אהבל, אבלים, הכל אבל, תפסיק תכנן. יש לך משהו? תשמח. עד כאן הפתיחה, למה אנחנו בעצם קוראים את מגילת קהלת? אני רוצה שנקרא פסוק, נראה עליו סיפור מאוד מפורסם, לא כולם יודעים שהוא מדרש, וננסה טיפה להתבונן במדרש הזה אם אפשר. אז הפסוק מתאר בספר קהלת, תודה רבה על הורדת הדף, רק משנה נסתכל על שאלה, מצד שני, אם מדי מסתפקים מה שיש, זה לא מועד נקדום, נכון, אם מישהו מסתפק במועט הרבה פעמים, אז הוא נשאר מקובע במקום, הוא משום מה להתקדם, טוב לי ככה, עזוב, למה להתחתן, טוב לי ככה, למה להרוויח כסף, טוב לי ככה, זה יכול להיות למנוע התקדמות, אבל רוב האנשים, הבעיה שלהם היא הפוכה. כלומר, יש כאלה שזו הבעיה שלהם שהם בעצם עסוקים ביותר מדי, הם תקועים מאחורה, ואני אגיד להם, שמח בחלקך, יישארו תקועים מאחורה. יש כאלה, אבל רוב האנשים עסוקים כל הזמן במרדף, קדימה. וצריך להגיד להם, עצרו קצת, תרגיעו. שימו לב מה כבר השגתם, מה כבר יש לכם. אומר הפסוק בקהלת, מקווה שענה לשאלת איך. כאשר יצא מבטן אמו ערום, ישוב ללכת כשבא. אדם נולד ערום, הוא גם מת. לא נשאר כלום. לא, מאומה לא יישא בעמלו שאלף בידו. אדם לא לוקח איתו שום דבר אליו בידיים. יש סיפור, משל, על אדם עשיר, גביר, שנפטר. ומיד אחרי הפטירה, מתאספים כל המשפחה, עוד לפני הלוויה, מתאספים כולם יחד, ומגלים שהאבא העשיר, הסבא, האבא העשיר, כתב שתי צבאות. צבא אחת, הוא אומר, תפתחו מיד שאני מת. צבא השנייה, עוד חודש. טוב, פותחים את הצבא, וככה כתוב בצורה מאוד מרגשת, כמו כל הסיפורים, אם אתם קוראים את הצבא הזאת, כנראה שאני כבר לא איתכם, נאום מרגש, כמה אני אוהב אתכם, כמה אתם חשובים לי ויקרים, השקעתי בכם, שמח בכם, ת, 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 ת. ואז אומר, האבא העשיר, הנפטר העשיר, הוא מבקש, יש לי רק בקשה אחת קטנה. אני מבקש בבקשה לקבור אותי עם גרבי השבת שלי. כי גרביים לשבת, גרביים בצבע לבן, בבקשה, אני מבקש, תקברו אותי עם הגרביים שלי. טוב, הילדים אומרים, קצת בקשה מוזרה, אולי אבא טיפה איבד את זה לפני שהוא נפטר, איבד את השפיות שלו, את הפוקוס שלו. אומרים הילדים אחד לשני, זה קצת סני לי, אבל מה אכפת לנו? קצת, נקבור אותו עם גרביים. מצווה לקיים דברי האמת, ניגשים לחבר קדיש, אומרים, תקשיבו, אבא שלנו בקשה מוזרה, אבל אנחנו מוכנים לשלם לכם הרבה. אנחנו עשירים גדולים. אבא שלנו שנפטר השאיר הרבה כסף לעין הרע. אנחנו מוכנים לשלם לכם מה שתרצו. בבקשה לקבור אותו עם גרביים. החבר'ה קדישא אומרים, סלם, זה נגד המסורת. אנחנו נוהגים לקבור עם תכריכים, אבל לא עם בגדים, לא עם גרביים, אי אפשר. כן, לא, כן, לא, ויכוחים. אומרים לו החבר'ה קדישא, אין כזה דבר. לא קוברים עם גרביים, קוברים אותו בלי גרביים. טוב, עוברים 30 יום, פותחים את הצבא השנייה, ושם כתוב, ילדיי האהובים. אתם בטח כבר יודעים שלא קברתם אותי עם גרביים, שגם את הבקשה הקטנה הזאת כבר אי אפשר לקיים. תדעו לכם שכל הכסף, אנחנו משפחה עשירה, כל הכסף הזה אי אפשר לעשות איתו כלום, אפילו את הבקשה הקטנה של להיקבר עם גרביים, כבר אין מה לעשות. אדם, כאילו, אין לו שום דבר שהוא לוקח איתו לעולם הבא. מבחינת כסף, זה לא שאנחנו מקברים ערומים, כן, יש תחליפים, אבל בסוף אדם לא לוקח את השיעור בדבר. וזה זה הפסוק. יש על זה משל שהוא גם סיפור מפורסם, אני כאן הבאתי רק את המשל בארמית, אני אתרגם תוך כדי לעברית, אתם גם כולם מכירות את המשל, זה מדרש בקהלת רבה על הפסוק הזה, כאשר אתם בעצם אימו, גנבה, גנבה זה שם של אחד האמוראים, אחד החכמים, גנבה אמר שיש פה משל לשועל, שמצא כרם, והיה מסויג מכל פינותיו, הכרם הזה סגור עם גדר, סייג עם גדר מכל הכיוונים. היה שם נקד אחד, ביקש להיכנס בו ולא היה. השועל מנסה להיכנס לכרם, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול להיכנס לכרם, מה עשה? שם שלושה ימים, עד שהוא רזה, היה תשוש, נכנס בתוך הנקב הזה, אכל לשמי, אכל לענבים, נהנה מאוד, איזה יופי, נהנה, תענוג, בא למיפק, רצה לצאת, לא יכול לעבור בכלל. מה עשה? חזר וצם שלושה ימים אחרים, עד שהוא רזה, עוד פעם, ותשש, נחלש, וחזר ויצא כמו שהוא נכנס. כשיצא, הסתכל אל הכרם, אני כבר מתרגם ישר לעברית, אמר, כרם, כרם, אתה כזה נפלא, אתה טוב, הפירות שלך טובים, הכל ככה טוב ומשובח, אבל לא נשאר לי שום דבר. איזה הנאה יש לי ממך? וזה בעצם משל. בסדר, סיפור השועל והכרם הוא סיפור שאתה חייב לכתוב סיפור עממי קצת, ואף על פי כן, זה בעצם מדרש, ואני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הפסוק, אשמח גם לשמוע תשובות שלכם לשאלה הזאת. הפסוק הזה בעצמו הוא משל. משל למה? משל לזה שאנחנו בעולם הזה לא, אין לנו שום דבר בעולם הזה, ושום דבר לא נשאר איתנו. הפסוק עצמו הוא משל. אז למה להביא עוד משל על גבי משל? הרי הפסוק לא בא להגיד שאנחנו נקברים בלי בגדים. זה לא מה שהפסוק בא לומר. הפסוק בא לומר שלא נשאר לך כלום. אז זה בדיוק מה שהמשל אומר, של השועל והכרם. למה אני צריך להביא משל על גבי משל? אם יש לי פסוק לא מובן, אני מביא לו משל כדי להבין את הפסוק. אבל פה הפסוק מאוד מובן. הפסוק אומר, אתה הולך למות חביבי בלי כלום ביד. אתה לא נשאר לך כלום. כל מה שצברת לא ילווה אותך. בא המשל של השועל ואומר את אותו מסר, רק במילים אחרות. מה המטרה של המשל? מה המשל בעצם מוסיף על הפסוק? אשמח לשמוע תשובות שלכם.
אולי המשל בא להדגיש שזה רק בחומר.
שזה רק?
בחומר, שברוח כאילו הדברים כן נשארים.
ולמה, גם בפסוק אפשר להבין את זה. זאת אומרת, כשמישהו קורא את הפסוק, אז הוא אומר, אני נשאר בלי כלום חיצוני, אני ערום, בלי שום דבר חיצוני. הפנימיות שלי נשארת. עוד רעיונות?
הרב יכול להסביר את המשל?
המשל בעצם אומר ככה, שועל אחד היה ראה כרם עם גדר, והוא מנסה להיכנס לכרם, הוא לא יכול, יש רק חור קטן. כדי להיכנס לחור הוא צריך בעצם לעשות דיאטה חריפה, הוא צם שלושה ימים, מצליח להיכנס מרזה, צם שלושה ימים נכנס, ואוכל, נהנה, משמי, נהנה מהפירות, מתענג מכל ביס. עכשיו הוא בא לצאת, ובשביל לצאת הוא עוד פעם צריך להתפטר מכל מה שהוא עשה. עכשיו, כשהוא מוצא את עצמו מחוץ לכרם, הוא מוצא את עצמו חסר כל, בדיוק כמו שהוא נכנס לכרם, בלי כלום. וזה בעצם מקביל לזה שאדם נולד בלי כלום, באמת בלי כלום.
זה מדגיש את המאמץ שאנחנו לפעמים מתאמצים על החומר שהוא פשוט מיותר. השועל ממש התאמץ, צם שלושה ימים, נכנס, נהנה, ואז שוב התאמץ כדי לצאת, וזה כאילו פשוט מאמץ לשם כלום.
כלומר שהרבה פעמים אנחנו פועלים על ריק. עושים מאמץ גדול, ובעצם יוצא מזה שום דבר. המשל נותן ביקורת בצורה עקיפה, כותבת נועה. השועל בחר להיכנס לכרם. אנחנו גם בעולם הזה בוחרים לצבור רכוש. המשל מדגיש את העמל המיותר שלנו בעולם הזה. כל התשובות שלכם נכונות, אבל בלי המשל, כשהיינו קוראים את הפסוק, כאשר הייתה באמת אלימו ארום, ישור ללכת שבע, אנחנו גם כן מבינים את אותו רעיון. אתה הולך לצאת בלי כלום, כמו שנולדת בלי כלום. אני חושב שאולי המשל בא להדגיש, אם יש עוד תשובות, נשמח לשמוע.
אבל אנחנו לא בוחרים להגיע לעולם הזה.
נכון. אבל בתוך העולם הזה אנחנו בוחרים אין ספור בחירות. השואל לא בחר להגיע לעולם הזה, אבל מרגע שהוא נכנס, היה ליד הקרן, הוא נכנס ויצא מהקרן. כלומר, יש פה הקבלה. אני רוצה קצת שנבין מה זה שואל. השואל, יש עוד משל מאוד מפורסם עם שואל. מה המשל הכי מפורסם עם שואל?
עם הדגים.
נכון, שואל והדגים, נכון. תודה לזריזה שאמרה הראשונה, וכולכם כבר חשבתם את זה. השואל והדגים, נכון, זה גמרא מסכת ברכות שמתארת את ה, בעצם את ה, את ה, מפגש של שואל עם דגים, הדגים בורחים מהרשת הדייגים, אומר להם השואל, חברים יקרים, למה אתם בורחים מהדייגים? בואו תעשו כמו אבותיי ואבותיכם, הרי בגלגולים קודמים בעבר, היינו ביחד על היבשה, דגים יקרים, בואו ליבשה, תהיו איתי. וככה שואל אומר להם, אומרים לו הדגים, אתה שוטה, אתה טיפש. הרי אם בתוך המים שהם מקום חיותנו, אנחנו מפחדים, ביבשה בטח שנפחד. עד כאן המשל המפורסם, זה בא להגיד כמה עם ישראל חייב להיות מחובר לתורה. ושאלה, אני רוצה לשאול, במשל הזה של השואל והדגים, הם אומרים לו, אתה שוטה, אבל הם רוצים להגיד טענה הרבה יותר בסיסית. אתה, שואל יקר, טוען שאבותינו ואבותיך גרו בעבר ביחד על היבשה, זה לא נכון, מעולם זה לא קרה. מעולם לא קרה שדגים חיו על היבשה יחד עם שואלים. כלומר, אם דג ושואל נפגשו בעבר, זה היה מפגש מאוד מאוד פנימי, נגיד את זה ככה. השואל והדג, הדג הפך להיות מעורב פנימי בתוך השואל, השואל טרף את הדג. מעולם אבותינו ואבותיך לא גרו ביחד, אתה שקרן. מה פתאום הדגים מדברים עם השואל ואומרים לו, תשמע, השואל זה לא רעיון טוב. זה לא קשור לרעיון טוב או לא טוב, אתה שקרן. הנקודה היא, זה רעיון ששמעתי בחלקו מרב אושר וייס, שואל הוא אלוף, הוא ערום, הוא ערמומי, הוא תכחן, הוא אלוף בליצור מצגי שווא. שואל אלוף בלתת את התחושה שיש אמת מסוימת, היא בכלל לא כזאת. אבל זה האלופות של השואל. בא השואל ואומר, דגים יקרים, העבר הרי ידוע, אין ספק מה היה העבר, העבר גרנו ביחד, על היבשה, דגים ושואלים יחד, וגר זאב עם כמץ ונמר עם גדיר בת. באים השואלים ואומרים לו, תשמע, אולי זה הפעם, אבל היום זה לא כל כך מתאים. הם לא מסוגלים, ברגע שהם מתווכחים איתו, הם לא מתווכחים על הנקודה הנכונה. הם כבר נמצאים בתוך המשל שלו, הם כבר שבועים שלו ברמה מסוימת. הם מתחילים לברוח, אבל הם כבר בתוך התבנית חשיבה שהשואל מכניס אותם. השואל בא ואומר להם, אבותינו גרו ביחד והם נמצאים שם. שואל זו המומחיות שלו, ליצור מצגי שווא, שהדג יאמין על משהו שהוא לא נכון, שהוא כן נכון, שהדג יאמין שפעם גרנו ביחד, והוויכוח מתחיל מנקודה הרבה יותר מאוחרת, מההווה, אם עכשיו זה מתאים. עד כאן המשל של השואל והדגים, עכשיו אני רוצה לשאול, במשל של השואל והכרם, מי הדג? את מי השואל מנסה לצוד?
את עצמו.
את האבטיחים. כאילו את מה שיש בקרן.
הוא רוצה, אז יש פה שתי תשובות, או את עצמו, או את הענבים, את התחולה של הקרן. עכשיו, הוא באמת רוצה להשיג את תחולת הקרן, אבל...
הוא ישקר לא, לעצמו פשוט.
הוא בעצם מרמה את עצמו. הדג זה השואל. השואל הצליח לתפוס את השואל. השואל הצליח לדוג את השואל. ובעצם השואל פה הצליח לרמות את עצמו, ליצור מצג שווא, לשכנע את עצמו שאם הוא רק ייכנס לתוך הקרן, הכל יהיה בסדר. אם הוא רק יצום שלושה ימים להיכנס לקרן, אז הוא כבר מוכל ליהנות ולהשתולל, ויהיה לו טוב, ויהיה לו כיף. הוא לא מסוגל לחשוב צעד קדימה. עכשיו, אני חושב שמה שהמשל מדגיש, המשל לא רק מדגיש את זה שיש פה חוויה מיותרת של להיות בעולם הזה ולצאת בכלום, השואל מדגיש נקודה טיפה לשונה. השואל מדגיש את זה, השואל בעצם מייצר מצג שווא. והשואל יכול היה ליהנות מענבים בכיף ובאושר. אני רוצה לשאול אתכם, מה יכול היה השואל לעשות אחרת? זאת אומרת, מה שהוא עשה בסיפור הזה, הוא צם שלושה ימים, נכנס, אכל, צם שלושה ימים, יצא. מה יכול היה שואה לעשות אחרת?
הוא היה יכול לקחת איתו את הענבים.
איך? איך לקחת את הענבים?
להעביר אותם החוצה.
יפה, אז הלל אומרת להישאר בקרם. להישאר בקרם זה פתרון, אבל מתי שהוא יבוא בעל הקרם וירוויח שטריימל חדש, ייהנה מפרוות השואל. אבל הרעיון שהתאימו כאן, כלומר, להישאר בקרם זה הרעיון שהוא טוב באופן זמני, אבל יש פתרון מאוד פשוט, יש פה חור בגדר. תיכנס לקרם, תתחיל להוציא ענבים מאחור החוצה, תצא החוצה ותאכל. כל מה שצריך בשביל זה, זה ראייה ארוכת טווח וסבלנות. איזו חכם הרואה את הנולד. תסתכל צעד קדימה. הרי ברור לך, שואל יקר, שאם נכנסת רזה, אתה צריך לצאת רזה. אם צמת 3 ימים בשביל להיכנס, אתה צריך גם לצאת בשביל לצאת. אז אם טיפונת סבלנות, אם טיפונת מבט ארוך טווח, אתה יכול להרוויח הרבה מהקרן. אתה יכול ליהנות ולהישאר עם זה. וזה משהו שהמשל מוסיף על הפסוק. הפסוק מתאר חוויה כאילו שאין פתרון. נולדת ערום, אתה תקבר ערום. אין מה להרוויח בעולם הזה. בא המשל ואומר, זה נכון שבאופן עקרוני, ככה קורה לרוב האנשים, אבל יש גם דרך אחרת. השואל, אם הוא היה טיפה ליותר חכם, הוא יכול להרוויח, בגדול. ובעצם המשל בא לעורר אותנו לחשיבה. המשל בא להגיד לנו, הוא לא רק בא להדגיש את חוויית הסבל, הוא בא בעצם להגיד לנו, תחשוב על דרך אחרת. ויפה מאוד מי שאמרה, שיש דרך אחרת, יש חור בגדר, תעביר דברים. אנחנו נמצאים בעולם הזה, והוא יכול להיות מקום מצוין, אפשר ליהנות מהעולם הזה בצורה נפלאה. כל עוד מתייחסים לעולם הזה בתור פרוסדור, תחנה לעולם הבא. אני רוצה רגע לספר איזשהו סיפור שימחיש את זה, מסופר על יהודי חסיד בשם הרב נחמיה וילהלם זצ"ל, רב נחמן וילהלם, סליחה, והוא מתאר איך שהוא עלה לארץ לפני לא יודע כמה שנים, הרבה שנים, ולפני שהוא עלה לארץ הוא עשה סבב פרידה מרבותיו בחוץ לארץ, ובין היתר כשהוא היה אצל אחד מהאדמו"רים מקרלין, הוא היה חסיד קרלין, הוא היה אצל האדמו"ר מקרלין, הוא בא להיכנס לחדר והיה שם איזה יהודי מבוגר בתוך החדר של האדמו"ר מקרלין, והוא מספר סיפור, אותו יהודי מבוגר, אותו זקן, מספר סיפור על עצמו עם הסבא של האדמו"ר מקרלין, עם הבית אהרון מקרלין. והוא מתאר איך שהיה פעם אחת חג סוכות, והיה שנה קפואה במיוחד. שבחוץ הארץ יש הרבה סוכות מוכנות, שיש מין גגון כזה שנסגר, רק צריך לפתוח אותו, אבל הוא אומר, היה חורף כל כך קשה, כל כך קפוא, עד שגם זה לא עזר. כלומר, הכל היה קפוא, לא היה אפשר לפנות בכלל, הכל היה שכבה של שלג, של קרח, על הגגונים האלה, ואין מה לעשות, כלומר, אתה תקוע, אין סוכות. עכשיו, הוא היה בחור צעיר, אומר אותו זקן, הייתי בחור צעיר, ואמרתי את מי שלא מתאים, של הרבי, בית אהרון מקרלין, לא מתאים שלרבי יהיה, לא יהיה סוכה. הוא אומר, לא אמרתי לאף אחד שום דבר, עליתי לגג, לקחתי מקוש, לקחתי מעדר, התחלתי לשבור שם את הקרח, לנפץ, 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 לפנות, עבדתי כמה שעות בכפור, כפו מקור, אבל פיניתי את כל השלג, את כל הקרח שהצטבר על הגגון, ואפשר לפתוח את הגגון. ניגשתי לבית אהרון, דפקתי בדלת, הוא אומר, ניגשתי לבית אהרון, אמרתי, רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון, סידרתי לך את הסוכה, אתה יכול להיכנס לסוכה, אפשר לפתוח את הגגון, אתה יכול לשבת בסוכה, והסוכה כשרה. הוא מתאר, וזה לא מדהים, איך שגדולי ישראל חשוב להם מצוות, איך שהפנים של הבית אהרון זרחו, ככה פנה ואירו, והוא אמר לאותו בחור צעיר, הוא אומר, אני מציע לך שתי אפשרויות, תבחר. אפשרות אחת, להיות איתי בגן עדן. איתי במחיצתי, אתה ואני יחד בגן עדן. אפשרות שנייה, עושר גדול לך ולזרעך, לעולם לא יחסר לכם כסף. לעולם לא יחסר לכם כסף, מתי שתכניס את היד לכיס עם כסף? מה לידכם הוא בחר אותו יהודי?
גן עדן.
טוב, אם זה היה גן עדן, לא הייתי מספר את הסיפור. אותו יהודי, האמת היא שאני לא יודע, הוא בחר הוא בחר, אותו יהודי, כך מספר הזקן, בחרתי באושר. הוא אומר, מאז ועד היום, ברוך השם, לא חסר לי כסף.
בדוק.
מה זה? תפסתי משהו? אותו יהודי אומר, בחרתי להיות עשיר, ובאמת, מאז לא חסר לי כסף. תמיד, גם כשאני בדרכים, איכשהו תמיד יש לי כסף. והוא ככה עשיר גדול, והוא מסיים את הסיפור, הרב נחמן וילה עליהם מספר את הסיפור, הוא אומר, אני יצאתי מזועזע. רבי אהרון מקרלין, קאי איך סוף נועם שבס. אתה יכול להיות איתו בגן עדן, אתה בוחר כסף? מה זה כבר כסף? הרי כסף הוא... הוא זמני, כסף הוא כאילו הרעי, 50 שנה, 70 שנה, 100 שנה, יאללה זה נגמר. נצח עם רבי אהרון מקרלין, מה זה הדבר הזה? יש פה הערה, אם אפשר להוסיף, שואל אותי למטה לשאלה, נכון? אני מסכים גם עם האמירה הזאת. כלומר, לפעמים אנחנו חווים חוויה של כאב בעולם הזה, אומרים טוב, חידלון כזה בעולם הזה, נכון, בדיוק מה שאנחנו באים לומר, שאפשר לצאת את העולם הזה תפלא אחר. מסכים עם האמירה שלך. בכל אופן, אני חוזר רגע לסיפור, רבי יוסף נחמן ביל עליהם, עלה לארץ, ולימים חיתן את ביתו או בנו עם מישהו חסיד בלז, והוא סיפר לו את הסיפור, זאת אומרת, תקשיב, שעליתי לארץ, פגשתי את האדמור מקרלין, וכך וכך היה הסיפור, אומר, אני לא מבין איך אדם מפסיד להיות עם הבית אהרון מקרלין, להיות איתו בגן עדן בשביל כסף בעולם הזה, ומפתיע אותו המחותן שלו, חסיד בז, אומר, האמת, הייתי בוחר את אותו דבר. אומר, מה? כן, גם אני הייתי בוחר אושר ולא להיות עם הבית אהרון מקרלין. ואז אני אקריא לכם את התשובה. אבא זצ"ל, שהיה מסיים את הסיפור, היה מסיים ואומר, הרבה שנים לא הסכמתי עם אותו זקן. לא יכולתי להבין את דעתו של אותו זקן. יכול לבחור בדבר הגדול ביותר. ולא עושה, תענוג ואושר נצחיים, עם הבית אהרון מקרלין, יחד עם הרבי, ואתה לוקח אושר. ואז הוא מספר, שלימים, הוא סיפר למחותנו, חסיד בלז, והוא אמר לו, עשה טוב מאוד, טוב שהוא בחר בעשירות, גם אני הייתי בוחר בעשירות. למה? אם היה בוחר להיות עם רבי אהרון מקרלין, הוא את נפשו הציל. לעצמו בחר את הבחירה הכי כיפי. הוא מסודר, במנוחה נכונה, אבל הוא לא יכול לעזור לאחרים. ברגע שהוא בחר באושר, הוא יכול לגרום הרבה הנאה להרבה יהודים, הוא יכול לעזור לאלמנות, ליתומים, לסייע בהכנסת קלה, לעשות הרבה צדקה וחסד. ומה יותר טוב? להיות עם רבי אהרון מקרלין בעולם הבא, או לעזור למאות אנשים. והסיפור מפתיע, כלומר, הסיפור הזה בעצם מתאר קצת היפוך מחשבה כזה. אנחנו תמיד אומרים, הכי חשוב זה העולם הבא, עולם הזה, יאללה, עזוב את העולם הזה, הוא עובר מתישהו, עולם הבא. בא הסיפור ואומר, רגע, אתה יכול להשתמש בעולם הזה, ולהפוך אותו למשהו נורא נורא משמעותי, ועוצמתי, ולהפוך את העולם הזה לחוויה, אתה יכול להוציא דרך הגדר, דרך החור בגדר, להוציא ענבים החוצה, אתה יכול לדאוג שהעולם הזה יהיה משמעותי, תחשוב איך אתה משמעותי בעולם הזה, איך אתה מוציא ענבים החוצה דרך החור בקיר, איך אתה לא שקוע בתוך הקרן וצריך לצום בשביל לצאת, איך אתה לא הופך כל דבר לחוויה של סבל, אבל לפעמים אתה יכול להשתמש בעולם הזה בצורה מאוד מאוד מתאימה ונכונה. עכשיו, יש ספר שאני קורא עכשיו של איזשהו פסיכולוג חילוני, שהוא עוסק באושר, קיבלתי מחלה מאיזשהו מישהו, שאני לומדת לו, לקרוא ספר פסיכולוגיה, אז הוא מדבר על אושר. עכשיו, אני כל הזמן, כשאני קורא את הספר, אני אומר, וואו, נראה לי שבן אדם דתי כתב את זה. כי כל הזמן אני מדבר על זה שאושר, זה לא נמצא בהנאות. אושר נמצא בשילוב, אושר נמצא כשאתה עושה משהו משמעותי, משהו ערכי בעולם הזה. זה נותן חוויה של אושר, של סיפור. אנחנו נמצאים בעולם הזה, ואנחנו בטוחים שאם רק נאכל ענבים, יהיה לנו כיף. אם רק יהיה לנו כסף, נהיה מסודרים. אם רק יהיה לנו עוד רכוש, עוד משהו, אם רק נתחתן, אם רק יהיה ורק יהיה ורק יהיה, וזה לא נכון. הוא אומר, זה לא נכון. אנשים עוברים עוד חוויה, עוד הנאה, עוד חוויה, עוד הנאה, והם מתוסכלים, מאוכזבים. הוא מביא מחקרים שאין הבדל אם אדם עשיר או עני. מבחינת האושר שלו, השמחה שלו, הסיפוק שלו. השאלה המרכזית היא, אם אדם עושה דברים משמעותיים. ואדם יכול להיות בתוך העולם הזה, להיות בקרם, ולצאת ממנו בשלום. בלי חוויה של סבל, כל כך גדולה. כלומר, העולם הזה עולם האתגר, הוא תמיד יהיה מאתגר. אבל אדם יכול לעבור את העולם הזה, ולצאת ממנו עם ענבים החוצה, לצאת מזה עם לתת ברכוש, לא כסף, אבל עם משמעות. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חיים בתפיסה שהדבר היחידי שיכול לגרום לנו שמחה ואושר זה דברים חומריים, הנאות ושמיות. ובא אחד הסוכות ומחנך אותנו. שב בסוכה, שב בדירת הרי, אל תשב בדירת קבע. עזוב אותך, בית זה לא מה שיגרום לך אושר. בית זה לא מה שיגרום לך, בא מגילת קהלת ואומרת, בית זה לא מה שיגרום לך אושר ושמחה, רכוש לא יגרום אושר ושמחה. יש דברים שכן. אתה יכול לעבור את החיים בתורה יותר משמעותית. אני רוצה שנקרא את המקור האחרון בדף, אם אפשר בבקשה. על דברי האור דבש המתוקים, כדאי לקרוא אותם אחר כך, הוא מדבר פה על זה שהסוכה היא משמשת כבית עם גג שקוף כזה, גג שדרכו רואים את הכוכבים, וזה בא לבטא שאתה יכול בתוך הבית שלך, בתוך העולם הזה, להסתכל על המעבר, להסתכל על השמיים, לראות כוכבים. אבל טוב, כבר מאוחר לנו קצת, לילה שנה רבה זה לילה נסגר. דרך אגב, יש מעלה גדולה לאמירת תהילים, גם היום וגם בשמחת תורה. זה זמנים של תפילות, זמנים של קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. ראוי לנצל את הימים האלה לתפילה. לתפילה, גם שמחת תורה, ביום של קרבה, נגילה ונשמחה, בך כך כתוב, יש מין קרבה מיוחדת לקדוש ברוך הוא. זה יום של תפילות, יום שמסוגל להרבה דברים, שמחת תורה, שמיני עצרת, וגם הושענא רבה, זה יום של תפילות, האושפיזין של דוד, לכן אנחנו משתדלים להגיד תהילים, מי שתוכל לסיים ספר תהילים היום, זה דבר גדול. בכל אופן, אנחנו נמצאים בתוך עולם, שדרכו אפשר לראות...
הרב, רק בלילה יש מעלה לתהילים, או שאפשר גם מחר?
אפשר גם מחר, אפשר גם מחר. אני מקווה לסיים עוד הלילה, ספר תהילים, היה לי עד עכשיו כמעט רצוף שיעורים, אז לא הספקתי עוד להתחיל אפילו, אבל אני מקווה אחרי השיעור הזה להשלים עוד כמה דברים, ועד לשבת את ספר תהילים.
יש עניין דווקא ללילה ולא ליום?
אני לא יודע אם יש עניין דווקא בלילה ולא ביום, אבל בדרך כלל מי שער כל הלילה, אז ביום יתקשה להגיד את כל ספר תהילים, אבל מה שעושים זה מבורך, כלומר יש מן הסתם עוד שיעורים אחרי, זה דבר חשוב,
וגם שמעתי בם שלא כזה אמורים לומר בשבת, זה נכון?
לא מכיר, כלומר, תמיד כדאי להגיד תהילים, כן, פתחנו בזה את השיעור שכדאי להכניס לקופת החיסכון תרקי תהילים, גם אם לא מבינים את רוב המזמורים, כן, זה תפילות שדוד המלך הכניס לתוך הממון, המון תוכן וערך, ובעצם, כן, להגיד תהילים, לנסות להבין, לנסות להגיד לאט בכוונה, לא להטיס את הספר רק כדי לגמור, גם אם לא גומרים זה בסדר, אבל ככה, יש זמן פנוי להשתדל לצחוק ככה פרקי תהילים. שבות, אני אשמח אם תכתבי שוב את איזה עניין.
אני אפשר לשאול.
המקור שלה היה זו שענה רבה. אז אני אתחת לזה עוד דקה אחת, רק אני רוצה לראות, פסקה בתשובות והנגות. התשובות והנגות, ספר של רבי משה שטרנבוך, שליטה, חי היום, גר בארנוף, הוא מסביר קצת מה קורה בהושענא רבה. הושענא רבה זה מסירת הפתקים, דהיינו, אותו גזר דין שנכתב בראש שנה, נחתם ביום כיפור, יוצא אל הפועל רק עכשיו בהושענא רבה, השליחים מקבלים את הפתקים, מחר יוצאים לדרך, ולכן יש איזושהי הזדמנות לעשות שינויים. כלומר, המכתב כבר כתוב, אבל עוד לא שלחו אותו בדואר, ואפשר בעצם, לעשות את שינויים, לכן אנחנו רוצים איזשהו מאמץ אחרון, מה שנקרא בהושענא רבה, ואלה ימי שמחה. למה זה ימי שמחה? כי חג סוכות מבטא כמה אנחנו בנים של השם, וזה שאנחנו בנים של השם, זה משמח אותנו, וזה בעצם משהו שגם מערבב את השטן, ולכן יש מעלה גדולה, כלומר, כשאני שמח בקיום המצוות, אני מראה כמה אני רוצה, כמה אני בן של הקדוש ברוך הוא. בן עושה דברים בכיף, עבד עושה דברים כי הוא מוכרח. כשאנחנו מקיימים מצוות בשמחה, אז אנחנו בעצם מראים שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. השמחה הזאת היא דבר עצום, ואנחנו צריכים לשמוח בקיום המצוות. בפסקה האחרונה של, של, של הדף בעצם, הוא מסביר את עניין השמחה. ביארנו עוד, שהחופשיים למיניהם, יש תפיסה בעולם, תפיסה שהחילונים שותפים לה וגם הרבה דתיים, אם אפשר היא להוריד טיפונת את הדף, זה יעזור. ביארנו עוד שהחופשיים למיניהם, כלומר להעלות את הדף, שנראה את הסוף, החופשיים למיניהם טוענים שהתורה מגבילה את האדם שלא יכול ליהנות מהחיים. התפיסה החילונית והרבה כאן גם הדתית, וואי רחמנות על הדתיים, אסור להם הכל. אסור לו ואסור לו, אסור לו ואסור לו. זה אסור וזה אסור. כל רגע מהחיים הוא עבד, עם פקודות בכל עניין. ולכן הם רחמים שאין לנו עושר, וחג הסוכות, זמן שמחתנו, אנחנו כל כך שמחים בו, עושים את עבודת השם בשמחה, אנחנו בעצם אומרים, אתם טועים חילונים יקרים, חופשיים יקרים, אתם טועים. אנחנו לא, אמנם יש לנו הרבה דברים שאסור, אבל החיים שלנו הם לא חיי עבדות, הם חיי משמעות. והמשמעות נותנת הרבה שמחה, שמחה בעבודת השם, שמחה בחיים. ובעצם עבודת חג הסוכות, זו עבודה של שמחה, מסתיימת בשמיני עצרת שהוא שיא השמחה, העבודה הזאת היא באה בעצם להגיד, יש לנו משמעות למה שאנחנו עושים פה בעולם הזה. יש לנו יכולת להשתמש בחור בגדר, להופיע נביא מחוצה. יש לנו יכולת להשתמש בעולם הזה, בתור משהו, בתור חיי משמעות, שיוביל אותנו למקום טוב יותר. לגבי התהילים בשבת, כן, אפשר להגיד תהילים בשבת, לא מכיר משהו שלא מכיר, לא אומרים תהילים בשבת, זה נכון שיש בספר תהילים יהי רצון בתחילה ובסוף, ושם בשבת הנוסח טיפה לשונה, אבל ממש בקטנה, אין בעיה להגיד תהילים, אני מתכוון להגיד תהילים בשבת, לא כל שבת זוכה, אבל אין בעיה להגיד תהילים בשבת. אני רוצה ככה לסכם בדקה את השיעור. דיברנו בעצם על, פתחנו בזה שאנחנו נמצאים ביום הערבה או שען הערבה, וגם אם יצאנו ביום כיפור ותחושה שאנחנו בטח מעכשיו נהיה אתרוגים, לאט לאט גילינו שאנחנו אתרוגים, לא, אולי לא לב, אולי הדס, אנחנו מגיעים לשען הערבה, אומרים גם אנחנו רק ערבה, או שענה, עזור לנו ריבונו של עולם, אנחנו, גם אם אנחנו ערבות, גם אם לא נשאר כלום, ריבונו של עולם, אנחנו איתך ותעזור לנו. וקוראים בחג הסוכות, שזמן שמחתנו את קהלת, וזה כאילו נראה בדיוק הפוך, קהלת הוא בעצם חג, הוא מגילה שאומרת אל תשמח, והסברנו שהוא בא להגיד לנו לשמוח ברוחניות, והוא בא להגיד לנו גם בגשניות לשמח במה שיש לך. הבאנו את המשל של השואל והכרם, ושאלנו מה בעצם הוא מוסיף על הפסוק, ואמרתם שיש בעצם דרך אחרת, לעבור בכרם וכן ליהנות, בלי חוויה של סבל, זה דורש חיים של משמעות. החיים של משמעות הם חיים שמחים, כשאדם עושה משהו משמעותי, הוא מאושר והוא שמח, זה לא קשור להנאות עולם הזה, זה לא קשור למותר ולאסור, עצם זה שאדם עושה משהו משמעותי, נותן תחושה של עושר, ולכן התפיסה החילונית, וגם הרבה דתיים חיים את התחושה הזאת, שאם רק היה מותר לנו, ואם רק לא היינו צריכים להקפיד כל כך, ולשמור כל כך, ורק היה יותר זורם, ורק, היה לנו יותר כיף, זה לא נכון. חוויית העושר בעולם הזה מגיעה, לא מזה שמותר ומותר, אלא הפוך, מגיעה מזה ש חיים של משמעות. בסוף נגענו גם לזה שמי שיש זמן פנוי, כדאי, הרשפיזין של דוד המלך, נתן לנו מתנה גדולה של ספר תהילים, גם שמחת תורה הוא יום של תפילות, הוא יום, השנה במיוחד, הלוז יהיה טיפה לשונה מאשר כל שנה, כלומר, התפילות יהיו יותר קצרות, הקפות יותר קצרות, קפסולות, איך זה בדיוק ייראה, יש הרבה זמן בבית לנצל אותו, לתפילות, לתפילות על החיבור שלנו, הקדוש ברוך הוא, על התורה, על כל דבר שרוצים, על חתונה, ילדים, על שילדים יצאו ירי שמיים, כל דבר שרוצים, שמחת תורה זה כאילו שיא הדבקות בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. שיא הדבקות, ולכן אנחנו בעצם, אין מצווה מעשית, יש רק שמחה. שיא הדבקות, אין משהו חיצוני מעשי, הכל הוא רק שמחה. אני רגע עובר על השאלות שנשאלו, אפשר גם לשאול בכל רם, אם רוצים, המקור לשנה רבה מופיע בזוהר, הקדוש, אפשר לבקש בקשות בשבת, ובקשות רוחניות לא גשמיות. כלומר, אלא אם כן זה פיקוח נפש, אבל אפשר לבקש על עבודת השם, אפשר לבקש בקשות רוחניות. מה ההבדל בין חילוני שמלא את חייו במשמעות לבין דתי שעושה את זה במצוות? ההבדל לא יהיה בתחושת העושר, ההבדל יהיה בעולם הבא. ההבדל יהיה האם אני עושה משהו שמשמעותי עבורי או משהו משמעותי עבור בורא עולם. תשובה לתמר. גויים שאין להם מצוות, רחמנות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הוא בא להם תורה מצוות. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את עם ישראל, ולכן נתן להם הרבה מאוד כלים להיות משמעותיים. טוב, שתזכו בעזרת השם לפית כתבה, לגמר טוב, בעזרת השם להמתקת הדינים, לשמחה גדולה ושמחת תורה, ולחיים של משמעות.
תודה רבה, רב.